אז מי הוא ורנר פרנהיים? איש אוהב ותם, חייל אמיץ וגיבור, החוזר לאהובה שבגדה? בסיפור הזה נראה יש שניות רבה בדמויות של כל גיבוריו, כך סבור דוקטור אריאל הירשפלד מהחוג לספרות באוניברסיטה העברית.
הדבר אני חושב הבולט ביותר בסיפור הזה הוא מתח מתמיד בעניין כל הדמויות, אבל בעיקר של הגיבור סביב, הייתי אומר, הערך שלהם. האם הם דמויות טובות או בזויות? כלומר, האם הדמות של הגיבור היא דמות שאפשר להזדהות איתה וראוי להזדהות איתה, והיא אדם מעורר רחמים והשתתפות, או שהוא דמות דוחה, קטנונית, סחטנית, סנטימנטלית, ובעצם דמות של שקרן?
כן.
ובקריאה השנייה של הסיפור, הדבר הזה ממש זועק לעין, שהאדם הזה ייתכן שהוא לא רק עובד על עצמו, אלא שהמספר עובד עלינו סביב היותו עובד על עצמו ועובד על האחרים. כלומר, העובדה שהוא מחפש את אשתו העבודה היא בעצם אולי מין עינוי פסיבי-אגרסיבי של אישה שקצה בו כבר מזמן, ובעצם מאז ומעולם אהבה מישהו אחר, שייתכן אפילו שהוא ניצל איזו הזדמנות שהאחר הזה נעלם או מת, או מת לכאורה.
אולי הוא עזר לו להיעלם? יש מין חשד כזה?
אני לא חושב שמישהו חושד פה שהוא רצח אותו, אבל הנקודה הזאת היא באמת הרי לא ברורה בסיפור. האם נפל עליו הר, כלומר הייתה מפולת במכרה או לא?
כן.
ברור שנפל, שהייתה מפולת, וברור שהוא ניצל, הוא נעלם לכמה זמן. על כל פנים, שתי ההיעדרויות האלה, גם של הגיבור וגם של מתחררו, עומדות כך ברקע.
כן.
עכשיו, כשקוראים את הסיפור בקריאה שנייה או שלישית, ובמיוחד כשמציגים אותו, השאלה הזאת של המתח, ובכלל העיסוק המעניין של הגנון בסיפור הזה, בדמויות מכוערות, דמויות של אנשים דוחים, כולל אינגה, כולל האישה היפה, העדינה, שמסתבר שהיא אישה שטחית וכמעט טיפשה, שלא, למשל לא מבחינה מי אויב ומי לא אויב בזמן מלחמת העולם. מין כזאת אישה בורגנית שלא מעניין את הכלום, רק אהבהבים. דרך משפחת שטיינר, הבעלי הבתי החרושת, שהם כל כך חומרניים, הם כל כך עשירים וחומרניים, וגם מזדהים עם הממסד והמדינה, עד שהם בעצם מכפיפים את יחסי הרגשות שלהם לממסד. הם מודדים הכל בכסף.
כן.
והדבר הזה מגיע לשיא בנאום של הגיבור, של ורנר, שלא קולט שהאישה שעומדת מולו, לא דומה בלבד שהיא לא מקשיבה לו, היא הרי... הוא מנסה לומר לדברים, היא תמיד פונה לעניין אחר. והיא נגיד, אומרת לו, אני רוצה לשמוע, אבל אחרים כבר יספרו לי.
כן.
ואז הוא אומר לה, ואם אני מי אספר לך, אז היא אומרת, מה שעה? אומרים, היא בכל שנייה מתה את העניין.
כן.
וכשמגיע הילד הקטן וקורא לה לכאורה באמצעות פתק, אז הוא פתאום באיזו סצנה צעקנית, קורא ברך, ומתחיל לומר לה כמה הוא היה מאושר ברגע שהוא הזדווג אליה בפעם הראשונה. עכשיו, זו סצנה שאם היא הייתה מלאת רגשות אמיתיים, היא הייתה מוצאת את מקומה או באופרה או באופרה צבון. אבל...
היא מניפולטיבית?
מה שקורה כאן זה שהיא תלושה מכל הקשר. הוא אומר את כל הטקסט הזה לאישה שהוא יודע ואנחנו יודעים. שהיא קצה בו ואין לה כוח לשמוע את הדבר הזה, והוא rubs it in, ככה מגרד את זה.
אבל האם יש משהו בזה שהוא חזר מן המלחמה, שהוא באמת מנסה לעשות מניפולציה עליה, ולגרום לשינוי רגשותיה בגלל שהוא היה במלחמה ועבר את מה שהוא עבר?
נכון, אבל גם כך. גם כך, אדם שהיה במלחמה ומשתמש בעברו כדי להטות מהלך אירופי,
כן.
זה להביא חומר ממקום אחד למקום כן. שני. אישה לא תאהב מישהו אם הוא, כי הוא היה בשבי.
כן. כן. מניפולציה זולה ובלתי מתקבלת על הדעת.
אבל מצד אחר, אנחנו גם רואים את כל הדברים האלה כסימפטומים לא פחות נכונים לאדם כן ראוי וכן מעניין, שעבר טראומה כזאת ואיש לא מקשיב לו. ואז הסיפור הזה הוא על בכלל דבר אחר. הוא על אי ההבנה והעיוורון למעשה של עולם השלום לעולם המלחמה.
כן.
כלומר שעולם החזית האחורית, במיוחד בעולם הבורגני, אירופי, גרמני, יהודי, לא מעניין אותו בעצם מה עבר על האנשים בשבי ובמלחמה. הוא עסוק ברווחים כספיים ובזיווגי זיווגים.
זאת עובדה שוודאי הייתה נכונה ביחס להרבה אנשים.
נכון, בוודאי. ואז אותו סיפור נקרא אחרת לגמרי.
כן.
עכשיו, כשמפרשים אותו, נגיד מורה או אני, ואומרים את שני הדברים לחוד, אז אפשר לקלוט אותם. אבל כשקוראים את הסיפור ושני הצלילים האלה נשמעים יחד, הייתי, את יודעת, באחד המלחינים הגדולים שמקבילים לאגנון, זה בלה בארטוק, ההונגרי, מלחין מודרניסטי ענק,
כן.
שהמציא או שחשב על שיטת כתיבה שהיא פוליטונלית, כלומר שיש בה שני סולמות שונים שפועלים כל הזמן יחד.
בזמנית, כן.
כך צריך לקרוא את הסיפור הזה. זאת אומרת, כאילו הוא כתוב בשני סולמות וצריך לשמוע אותם יחד, וזה באמת יוצר מין צרימה נוראה.
דיסוננט. כלומר, הטוב והרע, המושך והדוחה והנדחה. עוד נושא מעניין שאתה הבנית את תשומת ליבי אליו, זה הנושא של הגרמניות הכמעט מוחלטת. כלומר, בכלל לא יודעים, וזה אגנון, כן?
נכון.
שהם יהודים.
נכון. זה בכלל דבר מעניין. הוא פונה אליו עוד פעם ברומן הגדול שלו, בחנותו של מר לובלין. אבל כאן זה ממש מדהים. אלה בורגנים גרמנים, שהם ככל הנראה יהודים, כי רק השוערת בתחילה אומרת שהחגים הגדולים של האדונים הישראליים.
כן.
כך היא קוראת, כלומר, זה ממש תרגום מגרמנית, והשוערת אומרת, אלה אנשים שאחרי החגים שלהם יחזרו. כלומר, מזה ברור שהם יהודים, אבל כל סימן אחר לזה איננו, והגנון עושה כאן חשבון באמת נוקב, גם מבריק ביותר, עם הסיגול היהודי של אורח החיים הבורגני הגרמני, ברמות הגבוהות ביותר. זאת אומרת, זאת משפחה עשירה מאוד.
כן, יש כאן איזה...
על ההקפדה, על ההיררכיה מאוד, עם האדון הבית, האדון שטארקמט ושטיינר.
ועם המשמעת הגרמנית גם באיזשהו מקום.
ובתוך זה הוא שם לב לדבר מעניין, הרבה יותר מעניין מעצם המשמעת או קיפול לכביסה שהוא מתעכב עליה הרבה. שמת לב אולי שהגברת שטיינר מקפלת כביסה ויש לה ממלמלת בינה לבין עצמה על מה עשתה עוזרת בעניין הכפלים. אבל הוא שם לב שביסוד הסדר הגרמני יש ציות, חינוך לציות גם על שקרים. וזה דבר חמור מאוד. הפרק השני אומרת האמא לילד, למה שוב פעם שמת את המיטה באמצע החדר? עכשיו, הילד לא שם שום מיטה באמצע שום חדר. היא אומרת את זה כדי לומר שוורנר לא יכול לעבור את החדר הבא כדי להגיע לאינגה.
כן, כן.
הילד לא יודע על כלום. אבל הילד מחליט לא לחשוף את השקר,
כן.
ולבלוע את השקר, למרות שהוא יודע שאם הוא היה באמת מזיז מיטה בעצמו, אמא שלו הייתה צריכה להיות גאה.
כן.
אבל הוא בולע את השקר. עכשיו, נפשית זאת אלימות בלתי רגילה. זאת אומרת, זה מין חינוך להסקנה עם שקרים.
כן.
עכשיו, זאת ביקורת הרבה יותר רחבה מאשר רק על מעשה קטן אחד. ברור שוורנר עומד כאן מול דלתות רבות שרובן הן דלתות של ממסד בורגני, גרמני, כלכלי, קפיטליסטי נורא, הרי בגלל שהם עשירים ומייצרים דברים לממשלה, פטרו אותם מהמלחמה. כלומר, הוא עומד כאן מול חומות שאין לו שום תקווה לעבור אותה.
כן.
ולכן כשהסיפור מסתיים במילים, הוא סגר את הדלת.
כן.
זה אירוני גם מהכיוון הזה, את הדלתות סגרו בפניו כבר מזמן. הוא לא סוגר שום דלת.
כן.
רק את הדלת בינו לבין עצמו הוא מסכים לסגור בסופו של עניין, ולעזוב וללכת הביתה. משהו אגב, היה לו ברור מלכתחילה, כי הוא הרי קונה כרטיס הלוך ושוב אל המקום הזה.
כן, טוב, מחשבות מאלפות, מאירות עיניים על הסיפור הזה, באמת הכל כך רב משמעי.
נכון.
ושבכל זאת גיבור עם איזושהי אומללות שאפשר אולי להזדהות איתה.
נכון.
באיזשהו מקום. אנטי גיבור אולי.
נכון.
תודה רבה לך.
תודה.
דוקטור אריאל הירשפלד.
להתראות.